ינקלה, קום, הבית בוער. בסייעתא דשמיא, תקשור עם בנימין, ירושלים. זין תשרי, עשרת ימי תשובה, תבשין עין וב. לפני מלחמת העולם השנייה, התאספו כל הרבנים באזור להחליט מה לעשות. כי ראו שעומד להיות אסון, ולא ידעו איך למנוע את זה. אז עשו את האספה של כל גדולי הדור, וכל אחד אמר מה שהוא חושב. אחד אמר שצריך להגיד יותר תהילים. אחד אמר שצריכים לשמור שבת יותר. האחר אמר שצריכים לדייק יותר על כל מיני דברים אחרים. והרביעי אמר שצריכים ללמוד יותר וכולי. האחרון שדיבר זה היה הפונביז'ר רוב, הרב מפונביז' זצ"ל. והוא סיפר שהייתה שריפה בבית של ינקלה. ינקלה ישן בפנים, וכולם באו לראות מה קורה. האש הייתה מאוד גדולה, והיה מאוד מסוכן, והבינו שיאנקלה בטח נמצא בפנים, אז התחילו להחליט מה לעשות. אז אחד אמר שהוא ילך להביא דלי. השני אמר שהוא יביא את המים וגם את הדלי. וכל אחד אמר מה שהוא עומד לעשות. אבל אחד אמר, מה אתם מבזבזים זמן? תצעק, תצעק, ינקלה, תתעורר, תצא, תצא, ינקלה, זו סכנה, תצעק, תצעק. ינקלה, הוא הסביר, זה עם ישראל שנמצא בסכנה, אבל הם ישנים. הבית בוער, אבל ינקלה ישן. אז מה לעשות? להתחיל להתקשקש, להגיד יותר תהילים וכולי. תצעקו, תאירו אותו. שיקום על הרגליים ושיברח מן הסכנה. זה המצב שלנו היום. בעוד כמה ימים זה יום כיפור. זה יהיה יום כיפור לא רגיל. אמנם יהיו אנשים שזה יהיה בשבילם יום כיפור רגיל ביותר, כי הם ישנים. הכל בוער מסביבם והם ישנים. אבל אלה שמבינים שצריכים להתעורר ולעשות את רצון השם, ולהפסיק עם כל השטויות שלא שייכים לקדוש ברוך הוא, ולהפסיק ללכת ממש נגדו בקדושה, בלימוד ובכל דבר, ובוודאי ובוודאי בצניעות, אז כל אלה ימשיכו לישון. ואלה שיתעוררו, יהיה להם הרבה יותר קל. כי הרבה יותר קל יהיה למי שמתקרב להשם. מי שלא מתקרב להשם, הוא ימשיך לישון וישרף עם הבית, השם ישמור. ומה אנחנו צריכים לעשות? לצעוק עד לשמיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותנו, ולהגיד לאחרים כמה שהם בסכנה. נכון, יש הרבה שלא ירצו לשמוע, אבל עוד מעט, ואני מתכוון לעוד מעט, לא שנים, שבועות, ימים, אנחנו נראה כאלה דברים משונים ומפחידים, שאנחנו בעזרת השם נתחיל להבין שהעולם זה משהו אחר ממה שחשבנו. ואנחנו חיים בשקר, ואנחנו חייבים להוציא את כל השקרים שהכנסנו בתוך עצמנו ולתוך ביתנו ולתוך החיים שלנו. נצטרך להוציא שקר שקר ולהגיד, אני רואה שזה שקר, תסתלק, אתה שייך לסיטרא אחרא, תסתלק ממני. והיהודים האמיתיים יתחילו לחזור ממש לאמת ולצניעות כמו שצריך, לאהבת השם כמו שצריך, לאהבת עם ישראל כמו שצריך, וללימוד אמיתי, לא מה שהם קוראים היום לימוד. לעשות את רצון השם כל הזמן, כל הזמן, לחיות אך ורק בשביל זה. וזה לא ישעמם להם, הם לא יצטרכו חופש מזה, הם לא יצטרכו ללכת לטיולים כדי לנוח מהלימוד, או לנוח מהיידישקייט, היהדות שלהם, כי זה מה שייתן להם את הכוחות, ולא השטויות של הטיולים, ולא הבתי מלון, ולא את כל אלה, כל הדברים האלה שהם שטחיים וגויים וטיפשיים. היהודים היום, אפילו אלה בלי הכסף, העניים יחסית, התרגלו לחיים השטחיים, ליידישקייט השטחי, הפלסטי, ששייך לעולם שלנו היום, וזה לא יידישקייט. ואתם חייבים חייבים לחזור לאמת ולרדת בגשמיות. אנחנו לא נצטרך להוריד את הגשמיות. השם עומד להוריד לנו את הגשמיות ליותר גרוע מאשר לפני 100 שנה, ליותר גרוע מאשר לפני 200 שנה. תהיה לנו בעיה של אוכל, בעיה של מים, בעיה של חשמל. אני לא יכול אפילו להגיד את כל הבעיות שיכולות להיות. נצטרך לחיות אך ורק בביטחון על הקדוש ברוך הוא. ויהיו אסונות ענקיים בעולם. לא יהיו כל כך קשות בארץ, אבל גם כן, אבל בכל אופן ארץ ישראל לא תהיה פגועה קשה. וכל העולם יהיה פגוע קשה מאוד. חלק קשה כל כך שלא יישאר כלום. וחלק שיהיה פגוע קשה, אבל עם משהו שאפשר להגיד שזה עוד משהו ששייך לטבע שנשאר. אבל מעט מאוד אנשים יישארו, ואתם צריכים להבין את זה. אז תגידו, לא, אנחנו לא רוצים לפחד, לא רוצים לשמוע את זה. אנחנו חוזרים בתשובה וזה הכל, פתוחים באשם. שטויות, אתם ישנים. רק מעטים יש שלא ישנים, הרוב ישנים. ואני אומר לכם את זה, כי אתם חייבים לפחד, כי שום דבר אחר לא מזיז אתכם. אתם תקועים בבוץ, בבוץ שלכם. ואתם לא יכולים לצאת מזה, אתם לא רוצים לצאת מזה. וזה מה שמדאיג הכי הרבה. ינקלה, תקום, תקום, האש בוערת. אתם לא מבינים? אתם לא מבינים? האש בוערת. האם אתם לא מרגישים את העשן? לא מרגישים את החום? תקומו, תקומו. אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאוד קשה, וכבר יש קשיים, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. אמרתי לכם ברור, יש קבוצה של רשעים שכבר שולטים על כל הארץ. אמנם הקדוש ברוך הוא השולט הגדול, אבל הוא נתן להם להרגיש 100% שהם שולטים. הם לא מפחדים מכלום, בוודאי לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, השם ישמור. אבל אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ובגלל שאנחנו צריכים לפחד מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו ננצח. אפילו שאנחנו אפס לעומת הכמויות של הרשעים, הם המונים, המונים, מיליארדים, מיליארדים. וכמה אנחנו? מעטים מאוד. ובכל זאת, מפני שאנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, ומשתדלים לעשות את רצונו, אז אנחנו ננצח. אנחנו ננצח. לא בכוח הזרוע החזק שלנו, אלא בעבודת השם, בלעבוד את השם באמת, עם כל הלב, עם כל המהות, עם כל המחשבות, לעבוד את השם ולעשות תשובה. אני רק יכול לבקש מכל יהודי ויהודי, ללכת לבית הכנסת, או נשים שאינן הולכות לבית הכנסת, לא משנה, אפשר גם בבית, להתבודד עם עצמכם, אפילו בבית הכנסת, ולעשות תשובה. תפתחו את הלב, את השכל, תפתחו את הקישקס שלכם, ותוציאו את הרעל שנכנס מדורי דורות. ויש הרבה הרבה דברים שזה כאילו רצון השם, אבל זה שום דבר. אין לזה לב, אין לזה שכל, אין לזה אהבת השם ולא אהבת תורה. זה רק בחוץ, שטחי. יש לנו דור של הרבה ילדים ממש מחוספסים, גסים, ולא קרובים לקדוש ברוך הוא, רק כאילו. בחורי ישיבה שכאילו הם צדיקים, והם לא צדיקים, עושים כל מיני דברים שזה אסור, וראשי הישיבות לא שמים לב לזה. יש ישיבות שלוקחים כסף מהגויים בשביל הישיבות, אז כמה זה יכול להיות טוב? אוי, עם ישראל, עם ישראל. אנחנו במצב קשה, יש לנו ויכוחים בינינו, ואני לא מדבר על החילונים, אני מדבר על החרדים. החרדים יש להם מלחמות אחד עם השני, שכאילו זה לשם שמיים, וזה בכלל לא לשם שמיים. אנחנו לא מוצאים אפילו פוסק אחד שאפשר לסמוך עליו, אולי פה ושם משהו. ואנחנו לא מוצאים רבנים, בשפע בוודאי שלא, אולי פה ושם. בדרך כלל לא מוצאים מי שאפשר לסמוך עליהם. הכל נהיה מדולל, מדולל. מדולל ולא כמו שפעם. אני שוב אומר, אנחנו חייבים ביום הכיפורים הזה לצעוק לשמיים בצעקה גדולה ולבקש מהקדוש ברוך הוא להציל אותנו ולהגיד לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לחזור, שהוא רק יראה לנו את הדרך. אבל מי שלא יצעק, אפילו בצעקה שקטה בתוך הלב שלו, בתוך השכל שלו, בין מי שצועק בשקט, בין מי שצועק בקול, ומי שבוכה, ומי שמשתדל להתקרב להשם, האדם הזה הוא שינצל, היהודי הזה ינצל. אבל אלה שלא מאמינים באמת, עכשיו זה יהיה המבחן שלהם. הם יראו סכנה כאילו שישנה פה, ויש סכנה פה. כבר ישנה סכנה פה. הרוסים יושבים בסוריה, והם יותר ויותר מכניסים חיילים שם, והם נלחמים באותו הצד של האיראנים. אל תדאגו, עוד מעט מישהו פה ישתלט על ארץ ישראל, וזה יהיה או הרוסים, או אמריקאים, או האום וכולי, אבל זה חייב להיות, כי המשיח לא ייקח את השלטון מן הציונים, אז זה חייב להיות. אבל מי שצועק לקדוש ברוך הוא ומבקש את עזרתו לעשות תשובה, הוא יחיה, הוא יחיה. ומי שלא, הוא יברח לחוץ לארץ, והוא ימות עם הגויים. זה מפחיד, נכון? אתם לא אוהבים לפחד. אבל ינקלה, אין יותר טוב להישרף בתוך המיטה שלך? תקום ינקלה, תקום. השם רוצה אותך, השם רוצה להציל אותך. אל תעשה לו בעיות. וכל אלה שקמים ורצים החוצה, מחפשים את הקדוש ברוך הוא, כל אלה ינצלו. ואני רוצה לספר לכם שבית המקדש כבר בנוי. זה כבר בנוי ומוכן. ואיך זה ירד מן השמיים? מה זה השמיים? אנחנו תמיד מסתכלים למעלה שזה השמיים. זה לא אומר שהשמיים זה למעלה בדיוק. זה רק שאנחנו לא רואים. כל אלה שנפטרו הם לידינו. ישנה מחיצה, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם לא רחוקים מאיתנו, הם קרובים מאוד אלינו. ויש כמה וכמה מימדים של העולם הבא, ויש מימדים של העולם הזה שאנחנו לא רואים. ובית המקדש, יום אחד כאשר משיח יתגלה והמלחמות תסתיימנה, פתאום נגיע לכותל, נסתכל למעלה, ושם יהיה בית המקדש. לא נצטרך להתחיל לבנות אותו, הוא יהיה שמה. ואיך זה יהיה? כי השם יוריד את המחיצה, הוא פשוט יוריד את המחיצה, ונראה את האמת. וכל אלו שיקומו לתחייה, תחיית המתים, הם יצאו, כן, מהקברים שלהם ויבואו, אבל גם הדבר הזה, זה יהיה שהשם יוריד את המחיצה, את המחיצה שעומדת בינינו לבין אלה שהלכו לעולמם. אני לא יודע איך להסביר לכם יותר ברור את זה, אבל זה יהיה נס ענק. וזה יהיה כל כך טוב לראות ולהרגיש שזה היה שווה כל הגלות המר הזה, וכל השנים, אלפי השנים הקודמים, מאז אברהם אבינו ועד עתה, או למעשה מהאדם הראשון עד עכשיו. האדם הראשון חטא בחטא של חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. ואנחנו ירדנו, אבל לא בדיוק ירדנו, עשינו מעגל מן הזמן הזה של האדם הראשון ועד עכשיו, הגענו פשוט בחזרה לאותו המקום, בעיה של ביטחון בקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו נעמוד במצב קשה ביותר, ואנחנו נצטרך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. 7.5 מיליארד גויים יש בעולם הזה, ואנחנו? מי יודע אם זה 0.5 מיליון? אני לא חושב, אולי כן, אבל מעט מאוד לעומת הגויים. ואנחנו נצטרך לסמוך אך ורק על הקדוש ברוך הוא, ולדעת שהוא יציל אותנו, וזה לא יהיה פשוט. מי שעובר את המבחן הפסיכומטרי הזה ינצח ניצחון ענק. הוא יעשה את התיקון של האדם הראשון ואשתו, ואז סוף סוף השם יכניס אותנו לגן עדן. אנחנו נשלים את התיקון של האדם הראשון, ואז סוף סוף יפתח את הגן עדן האמיתי ונגיע, ניכנס פנימה. אתם מבינים? אנחנו צריכים לבטוח בהשם, ואם לא נתחיל עכשיו לעשות בזה ולהשתדל, אז אנחנו לא נבין את זה אף פעם, ואז היאנקלה שיקום ויצא מהבית ינצל, והיאנקלה שלא ירצה להתעורר, הוא יישרף עם המיטה שלו. זהו. שאלות ותשובות. שאלה: איך מסבירים לאנשים שהבית בוער, שצריך לצאת מהמיטה? הם יוצאים לרחוב, קונים ארבעת המינים, בונים סוכות, הכל שמח, הכל כרגיל. תשובה: הסכנה היא שהם ישנים. ייתכן גם שהם על סמים או משהו כזה. הם בטמטום, הם שיקורים, לא על אלכוהול, אלא על הגשמיות, ולא על סמים, אלא על הגשמיות. ואז הכל שטחי. הברכות שטחיות. הבעת המינים זה שטחי. כל ילד קטן יש לו לולב ואתרוג. לכולם יש לולב ואתרוג, וגם אפילו מהודרים. זה בזיל הזול או לפחות בהישג יד. והכל הכל יש, חוץ מהלב, חוץ מהשכל והראש. אבל הלב והמהות של הבן אדם לא אומר את אותו הדבר. זה רק חיצוני בדרך כלל. כן, יש קצת רגש, אי אפשר להגיד, אבל זה לא מה שצריך להיות. ממש לא מה שצריך להיות. אפילו לא קרוב למה שצריך להיות. אמנם זה לא כולם. יש ילדים שגדלים כמו שצריך, שכל המחשבות שלהם זה הולך מסביב ליהדות, ליידישקייט שלהם. אבל הרוב מדוללים. והרבה ילדים וילדות מקבלים את זה כבר בבתי הספר ובחדורים עם הליבה. וגם ההורים, כל הנופשים, כל בתי המלון, שהם כאילו כשר למהדרין ואפשר ללכת וכולי, ולוקחים את הילדים, וזה מוריד את הרמה הרוחנית שלהם. זה עושה אותם מחוספסים. העדינות שפעם הייתה, התמימות של הילדים היהודים המתוקים, לאט לאט נעלמה מן האופק. אפשר ללכת לחצר של חיידר, תלמוד תורה, ולראות איך שהילדים נותנים אחד לשני מכות ג'ודו. איפה הם למדו את זה? בוודאי לא מהגמרא שלהם. וכמה ישיבות הולכות לטיולים עם ג'יפים, עם נהג שנראה כמו איזה תרח גוי, עם כובע קאובוי. ואי אפשר לצאת מזה ולהיראות כמו הילדים העדינים, המתוקים, השמימיים, כאלה שפעם היו לעם ישראל, באירופה, בשטטלך. לא אלה שגרו בעיר, אלה שגרו בשטטל, בעיירה. שאלה: אבל האם הקדוש ברוך הוא לא דן לכף זכות את הדור הקשה הזה, הכל מוקף גשמיות, גויות וכולי? תשובה: זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתקנים סוף סוף את החטא הראשון, שזה מה שהפריע לנו כל הזמן הזה מאז שהשם ברא את הבן אדם. והחטא זה חוסר הביטחון באשים, חוסר האמונה והביטחון באבא שלנו. והאדם הראשון ואשתו, עם העזרה של השטן, הנחש, הוא ממש הלך נגד אביו. וזה ממש חטא עצום. וזה הרס את העולם. ואנחנו עכשיו חייבים לתקן את זה. אז מכל אלה, כל הנשמות שיצאו מהאדם הראשון ואשתו, יישאר מה שיישאר. יישאר את הטוב ביותר, כדי שאפשר יהיה להיכנס עכשיו, בפעם הראשונה, לגן עדן באמת. שאלה. הייתי בארצות הברית לאחרונה. ראיתי את היהודים שגרים שם על מי מנוחות, איזה שפע ורווחה. איך אני יכול להאיר את עיניו של יהודי שצריך לבוא לארץ ישראל? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? נוח פה. יש לנו בתי מדרשות, בתי כנסיות. אם אני אבוא, יהיה לי שם קשה. פה זה יותר קל לי לשמור מצוות. אז איך אני יכול לשכנע אותם לבוא הנה לפני שהחרב החדה תהיה מונחת על הצוואר? תשובה. אני אישית לא רואה שום אפשרות, רק בקושי, בדברים קשים. ומי שקם משם ומגיע לפה מעצמו, לפני הצרות, תהיינה לו הרבה זכויות. ובכלל, כל אלה שבאים לארץ עכשיו, יהיו להם הרבה זכויות. אמנם הם צריכים להאמין בהשם ולבטוח בהשם, אבל אלה שנשארים ולא רוצים לזוז, הם בכלל לא יודעים, לא מבינים שהבית כבר בוער שם. הם לא תופסים לאן הם הולכים. הם לא יודעים מה שקורה בארצות הברית בכלל. והרבה מהם יש להם טלוויזיות ואייפונים, והרבה יש להם כל מיני אפשרויות לשמוע מה שקורה בעולם, אבל לא רוצים לדעת, פשוט לא רוצים לדעת. שאלה. דיברתי איתם. שאלתי אותם אם הם מכירים את הפימה קמפס, את מחנות הריכוז. הם לא יודעים מה זה בכלל. מה זה המושג סדר עולמי חדש? לא מכירים. תשובה. זה טירוף שהם לא יודעים. ממש טירוף. אבל זה ככה כי הם לא רוצים לדעת. אבל הם יודעים. הרבה מהם כן יודעים. אבל לא רוצים לדעת. כמו שאחת אמרה, הרבי שלי עוד פה. אז מה יש לי לקום וללכת? אם הוא היה קם והולך, אז אולי זה היה סימן שהגיע הזמן. אבל אני אומר לך שאם הוא, הרבי שלה, היה קם והולך, אז היא הייתה מוצאת סיבה אחרת לא ללכת. שאלה. אבל מי שטוען לי, תראה, פה אני מגדל את הילדים שלי בדרך של תורה ומצוות, וזה נוח לי. בארץ אני חושש שזה לא יהיה ככה, ולכן אני נשאר פה. אז מה אני אגיד לו? תשובה, שהוא משקר על עצמו. הוא הרי חסיד סאטמר, אז הוא יכול להגיד, רבי יואל זצ"ל אמר שאסור לגור בארץ ישראל. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזה הרבה יותר קשה בארץ ישראל עם הציונים לחיות חיים של קדושה, חיים של להיות יהודי אמיתי. הוא היה צדיק ענק, והוא היה הראש, מנהיג הקהילה. ואז, כאשר הוא היה, עשו מה שצריכים לעשות. אבל ברגע שרבי יואל לא היה ומישהו אחר לקח את זה, אחר כך הוא נפטר ועוד שני הבנים שלו כעסו אחד על השני וחלקו את הממלכה, ועכשיו יש איזה ריב או לא יודע מה, אז אי אפשר להגיד שזה יותר קדושה שמה מאשר פה. וההפך, אנשים כמו שיש פה, והם מעטים, אולי 20 משפחות, אולי 30 משפחות, אני יודע כמה, שהם ממש ממש נלחמים לחזור לקדוש ברוך הוא לגמרי, עם כל ההיבטים של החיים שלהם, בלי טיולים, בלי בתי מלון, בלי הגשמיות, רק לעשות את רצון השם. לעומת זאת שם יש אולי 2 או 3 או אפילו 4 או אפילו 10, אבל הבעלים לא נותנים להם, או שאנשים לא נותנות להם. זה לא משהו שלם, לא דבר שלם, ופשוט זה לא כמו שזה היה. ועכשיו הם, נוח להם להשתמש בתירוץ הזה. הרבי שלהם זצ"ל אמר שאי אפשר להיות יהודי בארץ ישראל. אבל קודם כל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזה קשה מאוד, וכל העניין של הציונים זה ממש משפיע לא לטובה. וזה לא יוכל להחזיק מעמד שהם יהיו בהבדלה מהתרבות הזאת. ועכשיו אנחנו מסתכלים מסביב, והוא צדק. הוא צדק ב-100%. יש חיילים חרדים. אני רק שואל אתכם, איך בחור יהודי, איך נותנים לבחור יהודי ללכת לצבא, שהם בפרסומים גדולים אומרים ברור שהם מוכנים לקבל את המנובלים, העקומים האלה שעשו את המצעד, מוכנים לקבל אותם בשמחה לשורות הצבא. אז הם, הבחורים בצבא, נמצאים בסכנה לא רק מבנות, אלא גם מבנים. אתם שמעתם? אתם מבינים את זה? מכל הכיוונים. אז מה זה ללכת לצבא? יש הרבה שאלות בקשרות, לא פשוט. ויש בנים שמתחילים עם בנים, וכמובן יש גם את הבעיה של בנות. אז איך אפשר לתת לבחור ללכת למקום מתונף שכזה? בסדר, יש כאלה שלא כל כך נכנסים לצבא ככה. יש להם מין עבודה שכזאת, שהולכים שם יום-יום, הם ישנים בבית, הם נשואים ויש להם ילדים, קמים בבוקר והולכים כאילו לעבודה, אבל הם מתרגלים. מתרגלים להסתובב עם החילונים, מתרגלים לשפה שלהם, מתרגלים לחיים הגשמיים שלהם, וזה הורס אותם, הורס. וחוץ מזה, למה להגיע לזה? אפשר כבר אצלנו לראות איך בחדורים ובישיבות ובבתי יעקב וכולי מקבלים את הליבה, וזה אסון, זה הרס לעם ישראל. אבל באמריקה זה לא יותר טוב. זה גם כן מבולבל עם כל הגשמיות וכל הלכלוך שנמצא גם שם בתוך בתי הספר ובתוך הישיבות. ובחורי הישיבות הם לא תמיד הצדיקים שהם מתיימרים להיות. מה שהוא טוען, היהודי הזה, זה הכל שטויות. אין לזה בסיס להגיד את זה היום. הוא אומר, מה חסר לו? נכון? לא חסר לו כלום. הוא לא יקריב את עצמו בשביל להגיע לארץ ישראל. זה הוא לא יעשה. כי נוח לו, נוח ליהודי כזה, כמו שתיארת, להישאר עם הגשמיות שלו, עם השקט שלו. אבל אתם תראו אם אני לא צודק. עוד מעט לא יהיה לו שקט. זה יהיה רע מאוד, גרוע ביותר. ומי שלא יודע מה זה יפים הקמפס, הם ידעו בעוד זמן לא רב, השם ישמור. ואני מציע כבר לכל היהודים לצאת משם. ונכון, גם פה המנובלים שולטים, הם שולטים בתוך הממשלה של מדינת ישראל, אבל ההבטחה שיש לנו היא שמי שצועק להשם מארץ ישראל, אותו השם יציל. וזה היה מספיק בשבילי שאני שיגעתי את ההורים לפני יותר מ-20 שנה, שהגיע הזמן להגיע לארץ, לארץ ישראל. וההורים שלי הם צדיקים, הם עשו מה שביקשתי, והם נמצאים פה, ברוך השם. אבל יש לי אח ואחות עם ילדים וכולי, שלא רוצים לדעת מהדברים האלה, והם גרים בארצות הברית. שאלה. שמעתי מחבר שישנה תופעה באמריקה של פאבליק סקול לילדים קטנים. ניגשים לתלמודי תורה בגיל הפעוט, נותנים תקציבי ענק למנהלים של המוסדות האלה, בתנאי שלא יזכירו שם שמיים בתלמוד תורה. שמד. יש מנהלים רבים שאינם מסרבים לזה. תשובה. בארצות הברית הם עושים את זה גם לגויים וגם ליהודים. הם נותנים כסף, בואו נגיד, לכנסיות הפרוטסטנטיות. ואז דורשים מהם להגיד דברים אחרים, מה שמתאים להם. הם גם הוציאו כאילו תנ"ך עם כל מיני תיקונים שהם שמו שם. התנ"ך הגוי מבוסס על מה שיש ליהודים, אבל הם לוקחים את הדבר הזה והם עושים תיקונים על זה, כך שלא יהיה זכר אפילו של משהו נוצרי, שזה יהיה משהו אחר, כי הם מאמינים בשטן. ועכשיו כנראה שהם נכנסו גם אצל היהודים. ויש יהודים שהכבוד שלהם להיות מנהל בית ספר זה יותר מהשכל שלו להגיד לו. ובחדורים יש כל מיני דברים שמבקשים מהם לעשות, אמנם לא דברים על כדי כך קיצוניים. יש מספיק מקומות שההורים גם לא מבינים כל כך, אבל מכניסים רעיונות זרים, כמו אליבא. אליבא ממש מכניס שקר לתוך המערכת החרדית. אבל כמה מנהלים ומנהלות מוכנים לקבל את זה? הרבה מאוד. ובארצות הברית זה הפך לקומוניסטי. שאלה, לפני כ3 שבועות חוללו הרס, פוגרום, בבית הכנסת שהתקיים מזה עשרות שנים בקבר דן בן יעקב. מה דעתך על כך? תשובה, אבל תבין דבר אחד, הממשלה הם חלק של הרשעים, הם ערב רב או שהם עמלק בעצמם, והם עובדים ביחד עם אלה שרוצים להשתלט על העולם. הם רוצים לעשות דת משלהם, אז הם חייבים להשתלט על כל מקום ומקום שזה קדוש לעם ישראל. והם פועלים גם נגד הגויים, הנוצרים האמריקאים. שאלה, המשטרה מפעילה יד קשה ביותר כנגד כל יהודי שעושה משהו נגד ערבים, מה שלא רואים כשזה הפוך. מה אפשר לעשות? תשובה, אין מה לעשות. תבינו דבר אחד, האויב שלנו זה לא הערבים ולא האדומים. האויב שלנו זה השטן, והוא משפיע על כל העולם. השטן השפיע עלינו ללכת נגד האבא שלנו, נגד הבורא שלנו, ולאכול מעץ הדעת. ואנחנו חייבים לחזור לאבא שלנו ולתקן את הדבר הזה, ואז גם הערבים ייעלמו וגם אדום ייעלם, וישאר רק אותנו עם משיח צדקנו, מלך בן דוד. וברור, אנחנו נהיה בזרועות כביכול של אבא שלנו, אבינו שבשמיים. שאלה, בצ'ילה הייתה רעידת אדמה חזקה. תשובה, עוד יהיו נוספות, יהיו גם צונאמים, יהיו אסונות טבע ממש גדולים, השם ישמור עלינו. שאלה, סופות החול שהיו פה לפני כשבוע מזכיר לנו את המדבר? תשובה, סופות החול היו הקשות ביותר שידועות מאז שיש מדינה, לא עשו רישומים לפניכם. זה היה ממש בכדי להזהיר את עם ישראל שעומדים להיות דברים קשים, ושצריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, להתקרב אל השם ולסלק את השטן מהלב שלנו. שאלה, חול זה מלשון חולין. הקדושה חוללה והסתלקה לגמרי. תשובה, נכון, נכון בדיוק. והשם ישמור לאיזו רמה נמוכה הגענו עם הקדושה, גם החרדים. נשים פשוט הולכות, כמעט ערומות. הבגדים כל כך צמודים שרואים כל צורה של כל הגוף. ואף אחד לא חושב שזה לא בסדר. ואפילו אם האישה רזה ולא רואים כל כך את כל מה שלא צריכים לראות, אבל היא נראית כמו שהיא יצאה מעיתון, דוגמנית. התסרוקת עם הפאה שלה וכו', ממש יפהפיות. השם ישמור. שאלה, התסבוכת של הפליטים שבאו לאירופה, מה אומר הסיפור הזה? תשובה, זה אומר שהם רוצים להרוס את אירופה וגם את ארצות הברית, רוצים להשתלט על אירופה. לא רוצים שיהיה גרמניה או ספרד או לא משנה מה. הם רוצים פשוט להכניס כל מיני סוגים של אנשים ולעשות מלחמה אחד נגד השני. ואז הם יכולים להפעיל את החיילים, את המשטרות שלהם, שכולם נראים כמו, אני לא יודע, איזה חיילים, איזה סיפור על הבאמים או משהו כזה. הם נראים השם ישמור. שאלה, האם ראשי המדינות שלכאורה נפגעות מזה שבאים כל כך ערבים וכל מיני אנשים ונכנסים, האם הם בשותפות עם הדבר הזה? תשובה, ודאי, זה ברור. יש להם אחד מהאנשים שלהם מיליארדר, שאפילו זה בא מהעמותות שלו. הם מחלקים חוברות מידע בחינם עם מספרי הטלפון של האנשים שמוכנים להביא את הפליטים לאירופה, ומפורט שם עבור כמה כסף מקבלים את זה, ועוד כל מיני דברים, כמו מה הם צריכים להביא, ומה הם צריכים לעשות, ואיך עושים, ולאן הם צריכים להגיע, וכו'. הכל כתוב, כל המידע הנחוץ. אז המונים כבר עוזבים, והם לא תמיד עוזבים בגלל שהם במרכז של מלחמות, אלא פשוט מחפשים חיים יותר טובים. וזה מאות אלפי, מאות אלפי בני אדם. אבל עכשיו הם כבר נלחמים אחד עם השני. יש מלחמות שם. כי בגרמניה, שדרך אגב, הרבה מאוד אנשים אומרים שזה הרייך הרביעי, כל מה שקורה באירופה. כבר לא יהיה להם בכלל מקום איפה לשים אותם. אז לאן שלחו אותם, לפחות בחלקם? למחנה ריכוז שהיה של הנאצים. אני חושב שזה היה טרבלינקה. לא היה איפה להשכיב אותם לישון. שאלה, אבל ניקח מדינה מפותחת כמו שוויץ, מה זה חסר להם? תשובה, לא מאמין ששוויץ מקבלת אפילו אחד, אבל גרמניה היא זו שדי שולטת על אירופה, ובזרועות פתוחות מקבלת אותם. אבל עכשיו היא כבר לא רוצה, הם כבר מתחילים להשתולל שם. היא לא נותנת להם ללכת לאן שהם רוצים, ואז הם מתחילים להשתולל. ולא רק זה. יש ארצות שפשוט סגרו את הדלתות, בנו קירות או מחסומים כדי שלא לאפשר להם להיכנס. וזה מתחיל להיות מלחמה לא סתם, וזה בדיוק מה שהם רוצים. בלגן, בלגן, שבגלל הבלגן הזה הם יכולים להוציא החוצה את הצבא שלהם ואת המשטרה שלהם, ולהגיד שעכשיו, כדי לשלוט על כולם, צריך לתת לצבא לשלוט, ואז זה יהיה כבר מקום שונה לגמרי. זה יהיה אירופה, ולא יהיו מדינות אינדיבידואליות, מדינות יחידיות. זהו הכיוון. שאלה, האם בארץ גם מנסים להפעיל את אותה השיטה? תשובה, טוב, הם ניסו עם הסודנים, אבל זה לא היה מספיק. זה לא הולך כל כך בארץ, וחוץ מזה שהם בעצמם הרי רוצים להשתמש בארץ פה כמקום הבסיס שלהם. אז מה שהם עושים באירופה, האם הם צריכים אותם בהמוניהם כאן? לא. הם רוצים שזה יהיה יותר פה מקום יותר מסודר. זה יהיה המקום שממנו הם רוצים לשלוט. והנחש רוצה להיכנס לגן עדן ולהגיד שהוא השולט. שהוא חס ושלום הכל יכול, וזהו. הוא רוצה לקום מן האפר. הקדוש ברוך הוא ברא את העופות והדגים באותו יום של הבריאה, היום החמישי, והוא ברך אותם. אחר כך הוא יצר ביום השישי את החיות והבהמות, והוא לא ברך אותם. מדוע? כי הוא ידע שזה הנחש הוא שיביא לחורבן העולם והריסתו. לכן הוא לא ברך את החיות והבהמות שנבראו ביום השישי. שאלה, האם ביום כיפור הקרוב האפיפיור עומד להכריז באום על הסדר העולמי החדש? תשובה, לא ביום כיפור, יומיים אחרי כן. הוא רצה, כן, אבל לא נתנו לו. אז עכשיו הכל מובן. כל הדברים שלא הבנו, מובנים. ושוב אני חוזר, שלא תשכחו. כל העניין של האיסיס, הדאש, והאלקאידה וכל הדברים האלה, זה אדום הם אלה שיצרו אותם, כדי שיתחילו מלחמות בין הערבים, ערבי נגד ערבי. איך הם משתלטים? הם לוקחים את האנשים עצמם, ומפרקים אותם לכמה קבוצות. כל אחד הולך נגד השני, והורגים אחד את השני, ואז אדום יכולים להיכנס ולגמור את העבודה. הם אלו שעושים את המלחמה מההתחלה. הם מייצרים את הדאש ואת האלקאידה ואת האחים המוסלמים וכל האלה, שולחים אותם להילחם נגד האחים שלהם. יש את האמרה הידועה שדרך העבודה שלהם, כמו שאומרים באנגלית, divide and conquer, הפרד ומשול. זה בדיוק מה שהם רוצים. וזו גם השיטה שפועלים איתה באמריקה. הם עצמם גורמים להרג של שוטרים ועוד כל מיני דברים כאלה, והשוטרים הורגים את הקושים עד שהם נלחמים אחד נגד השני. שאלה, אני לא מבין, מה אכפת להם לרשעים האלה, הרשעים שלהם, שרוצים להרוס את הכל? יש כאן עולם יפה, אז למה להרוס אותו? תשובה, השטן עוד קיים, ויצר הרע עדיין קיים, ועד שהוא לא נעלם, ועד שעם ישראל לא בוטח בהשם ב-100%, אז אנחנו לא יכולים להגיע לגן עדן. שאלה, אז מה הרע הזה מעוניין? האם הוא מחפש להרוס את עצמו? מה למשל ראש ממשלה באירופה מחפש להרוס את המדינה שלו? תשובה, לא, הם רוצים להתפטר מ9 עשיריות של האוכלוסייה בעולם ולשלוט. יש להם כל מיני אמונות בשטן. הם בטוחים שהוא זה שברא את העולם. שאלה, זה נראה דומה לשיטה שהם עובדים גם פה עם הציבור החרדי. ודאי וודאי, הם נכנסו פה בארץ ישראל, ואני מאמין שגם באמריקה ובכל העולם הם נכנסו לקהילה החרדית. ויש חרדים שמקבלים כסף מהם לא מעט, שמוכנים בשביל זה לעשות כל מיני דברים בכדי לדלל, וגם כדי לגרום למחלוקות בין יהודי חרדי ליהודי אחר חרדי. וזה ממש עושה הפרדה, מחלוקת קשות. אבל זה ייגמר. ואלה הרשעים שאין להם שום מצפון לעשות את זה, הם ייעלמו. שאלה, ירדה כזו אטימות בעולם. כתוב בגמרא עתידה תורה שתשתכח מישראל. אז הנה, שכחו את כל המושגים הבסיסיים של היהדות, צניעות וכו', בדיוק כמו שכתוב. תשובה, ועוד דבר שזה כמו שכתוב שיהיה בסוף, שכמעט כל גדולי הדור שלנו נעלמו. נשארו כמה צדיקים, אבל לא הרבה כבר. אבל מי שיכול להוביל את עם ישראל, לכוון את עם ישראל, אין. אז כמו שכתוב, שזה נשאר למסכנים כמונו. שאלה, אבל אנחנו רואים מצד שני שישנה התקדמות בעם ישראל. תשובה, נכון, אנשים מבקשים עכשיו טונות, המון חומר של דברי חיזוק על צניעות, להפיץ ולזכות את הרבים, זה הכל נכון. אבל עוד לא הגענו. זה לא מספיק כמה פה וכמה שם. וכאשר יש ברחוב עדיין אנשים שלועגים על נשים צדקניות שהולכות בצניעות, אז עוד לא הגענו. שאלה, איזו חוצפה, חוסר בושה שיש לאנשים האלה? גם לילדים ממשיכים להציק עדיין. תשובה, נכון, זה עדיין חזק, אך בכל אופן זה פחות חזק. יש כאלה שכבר מבינים שזה אסור, אסור לפתוח את הפה. וזה לא אומר שהם בלב יש להם הרגשה יותר טובה. אבל נזהרים הרבה יותר. אבל יש תמיד את אלה שהם ממש מזלזלים. וכואב הלב, כי אם לא יהיה שינוי, אז לא יוכלו לשנות, פשוט. שאלה, יש כאלה שהתפקחו ולא עושים את זה כבר. תשובה, נכון, יש בירור, ויש כאלה שתפסו את האמת, אבל צריכים אימונים. זה לא מספיק לתפוס וזהו. צריכים לתפוס ולחיות את זה. זה לא איזו אינפורמציה שלומדים באוניברסיטה שאפשר לשכוח את זה או לא משנה. זה משהו שצריכים לחיות את זה. ואם לא חיים את זה, אז זה לא קיים. שאלה, פעם דובר במסרים שהחילונים, בחלקם או אף ברובם, איבדו את כוח הבחירה שלהם. כבר עברו שנים מאז. השאלה היא, האם היום כשמסתכלים על הציבור החרדי, אנחנו יכולים להגיד שחלקים גדולים מהחרדים כבר איבדו גם הם את כוח הבחירה שלהם? תשובה, נכון. החילונים לרוב הם כל כך רחוקים שהם בכלל לא מבינים כלום. אמנם יש בין החילונים כאלה שיחזרו, אבל יש גם בין החרדים את אלה שמאוד רחוקים, לצערי הרב. והצעירים, אז יש כאלה שאומנם מתחזקים וחוזרים, אבל גם אלה בכל זאת חסרה להם איזו הבנה בסיסית שלהם, שהם לא מקבלים בדרך כלל בישיבות שלהם. ואם יש, אז הבנות אולי יותר מבינות. אבל גם כן, יש חסר. יש משהו שטחי, מאוד כללי, ביידישקייט שמלמדים היום. ויש הרבה הרבה סתירות במה שלומדים. וגם יש הרבה דברים שזה ממש לא יידישקייט שלומדים. אפילו בבתי הספר שזה כאילו החרדים ביותר. ועוד דבר שאגיד לכם, מעניין מאוד. יש מוסדות שלוקחים כסף מגויים מהכנסיות, כי מחלקים את הכסף בקלות. ויש אפשרות להסתכל. יש את הרשימות של העמותות, שם רואים שעמותות שאמורות להיות יהודיות, הם רשומים כשייכים לכנסייה. יש כל מיני דברים זרים שנכנסים לתוך הדבר הזה, לתוך היידישקייט שלנו. וזה כולל את כל הסיפורים האלה שחטפו ילדים, המיסיונרים, ועושים להם כל מיני דברים לא טובים איתם. והדברים האלה זה כדי להוריד את הקדושה שלהם. הם לא מרביצים להם, נותנים להם ללכת הביתה, אבל מזהירים אותם לא לספר מה שקרה. אבל כבר הצליחו להוריד את הקדושה שלו. זה נתן לילדים הקטנים האלה טעם של משהו אחר. וזה דבר שהם יודעים שהשם שונא את זה. שאלה, כמו אצל נדב ואביהו, הנשמה נשרפת והגוף קיים? תשובה, בדיוק. שאלה, מובא בספרים שבכל פעם שיש לאדם הזדמנויות להתעלות, היצר הרע מספק לו כל מיני הבלים, בכדי שיתעסק איתם ויפסיד את האפשרות להתעלות ולהתקרב אל השם. למשל, בן אדם שחולה יכול מאוד להתקרב אל השם, אך היצר הרע מעסיק אותו כל הזמן, ללא הרף, בכל מיני טיפולים וסידורים וכולי, והוא שוכח להתקרב להשם במצב הזה. וכך הוא הדבר שיהיה בעת ביאת המשיח, נאמר בספרים. זה יהיה זמן שכל כך מסוגל להתעלות, אבל היצר הרע יעסיק את האנשים בכל מיני שטויות כדי להפסיד את זה. תשובה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, להרגיע אתכם, שכל יהודי אמיתי ינצח. אז זהו, זה הכל. כל יהודי מאלה שהיו בהר סיני ואמר נעשה ונשמע, הם ינצלו. אנחנו לא יודעים מי הערב רב ומי העמלקים. לפעמים כן, אנחנו יכולים לראות, אבל יש הרבה שאי אפשר לראות עליהם, שנמצאים גם בתוכנו, עם זקנים ארוכים ופאות ארוכות ומעילים ארוכים שחורים, אבל זה לא אומר. אנחנו עוד נראה מי כן ומי לא. שאלה, מובא בדברי הבן איש חי זצ"ל על הפסוק, ודפקום יום אחד, שנאמר בפגישת עשיו עם יעקב בפרשת וישלח, שזה רומז לכך שיבוא יום אחד המיוחד, שזה יום כיפור, שביום הזה בני עשיו יכריזו מלחמה על יעקב. נראה שזה עלול להיות ביום הכיפורים השבוע, כשראש הוותיקן רוצה להכריז את אותה מלחמה של עשיו בפגישתו עם יעקב, אילך לנגדך, הבה נתחבר לדת אחת. תשובה, אני לא יכול להגיד לכם אם זה ביום הכיפורים הזה, אבל דבר אחד אספר לכם, שלפני כשבוע או משהו כזה, נשיא מדינת ישראל יחד עם המזכירה שלו הלכו לאפיפיור ברומא, והאפיפיור רצה ללחוץ לה את היד, אז היא אמרה שהיא חרדית, אז הוא היה כל כך נחמד במרכאות כפולות, והוא הבין את זה מצוין, וכדי שלא תרגיש רע, הוא אף הוריד את הצלב שהוא הולך עם זה. זו החנפנות שהוא עושה כדי למשוך את היהודים שהוא כאילו איתם. אז למה לא להיות בדת הזאת שהוא רוצה להקים? זו מלחמה. הם לא מבינים היהודים. והאנטישמיות באמריקה גברה מאוד מאוד. והם בינתיים חיים במקומות הסגורים שלהם, אבל זה לא יעזור להם. עוד מעט, אולי זה כבר ביום כיפור, אולי זה יהיה אחרי זה, אני לא יודע. אבל זה בעתיד הקרוב. האנטישמיות זה כבר מגיע לממדים גדולים מאוד. ואז אנחנו נראה כזו אנטישמיות, ואז אני רק מקווה שאלה שיש להם שכל יקומו ויעזבו. שאלה, יומיים לפני יום כיפור, איך נוכל להבין את המסר שהשם רוצה לתת לנו ולשנות את כל החיים לכיוון הנכון? תשובה, בארץ מרגישים בעיות הרבה יותר מאשר האמריקאים, היהודים האמריקאים. אנחנו מרגישים פה את החרב על הצוואר שלנו. זה לא פשוט העובדה שישנם כל כך הרבה רוסים שנמצאים בסוריה, והנדיב פוטין אמר בטובו שהוא מוכן לקחת את האחריות לשמור על מתקני הגז שמצאו בים. הוא ישמור על כל המתקן הזה עם החיילים שלו. והוא גם מעוניין להשקיע בזה. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא רוצה להשתלט פה. וחוץ מזה, שהממשלה שלנו יחד איתם. אבל זה גם בכלל לא ממשלה שלנו. אז יש יהודים שכבר רואים ומרגישים. יש כאלה שפשוט התבלבלו, לא שמו לב, ועכשיו מתחילים להרגיש שזה לא פשוט, שהם טעו. וגם יש כבר הרבה בעיות כספיות. ובכל העולם, הכל רועד כלכלית. אתם לא יודעים כמה קשה שזה הולך להיות בעולם. כמה שזה יהיה קשה. הנפילה הכלכלית הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. אז מי שיגש לעשות תשובה בצורה רצינית, אנחנו פשוט צריכים להגיע לבית כנסת או בבית לנשים שלא הולכות, ופשוט לפתוח את הלב שלנו, לדבר עם האבא שלנו, להתחיל לבכות, לתת אפשרות להשתדל. ואז, ברגע שנשתדל, אז השם יפתח לנו את הלב, ואז נבכה, ונרגיש איך שהדמעות מורידות את המחיצות, ממיסות את המחיצות, ואז הבן אדם יכול להתקרב מאוד לקדוש ברוך הוא, והוא ייתן לנו את האפשרות הזאת ביום הכיפורים הקרוב. ועד יום הכיפורים הבא, העולם יהיה הפוך, הפוך לגמרי, משהו אחר. ולא עד יום כיפור הבא, עד כסלב, בואו נגיד, לא יודע בדיוק מתי, אבל זה עוד מעט מעט, זה לא ייקח הרבה זמן, ולא יהיו לנו הרבה הזדמנויות לחזור ככה בתשובה. אחת האפשרויות זה עכשיו, ביום כיפור. אחר כך יהיו גם זמנים שהשם יקבל את זה, אבל נראה לי שלרוב זה עד הושענא רבה. שאלה, האם אפשר לתקן את הכל בימים הקצרים האלה? תשובה, הכל? לא צריך את הכל לתקן. צריכים להצטער על הכל, על כל הדברים הלא טובים. אבל מה שכן צריכים לעשות, זה ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. ולהחליט שעכשיו אנחנו רוצים לעשות את רצונו בלבד. שאנחנו יודעים בלי שום ספק שהוא הכל יכול. ואם אנחנו הולכים חס ושלום נגדו, זה הסוף שלנו. שאלה, בעצם הבושה על ההבנות זה לכשעצמו מתאר אותנו. תשובה, נכון, אבל אנחנו צריכים גם להמשיך, ולא שנצא מבית הכנסת ונשכח. בנימין מסיים, אני מברך את כל עם ישראל, שנזכה לקבל משיח צדקנו, ממש בקרוב, ושמהרגע, שהשם יגלה לנו את המשיח, שכבר כבר יהיה לנו טוב באמת, לכל עם ישראל, לכל עם ישראל. אמן.